ברוכים הבאים לפודקאסט של שקוף. והיום קטע בונוס. איך הממשלה הענקית צפויה לפגוע בכולנו? מה המשמעות של בירוקרטיה אינסופית ושיתוק הכנסת? רעיון של מנכ"ל שקוף ניר בן צבי בתוכנית השיח בגלי צהל בהנחיית אברי גלעד. נחזור ממש בקרוב עם פרק מלא, ובינתיים האזנה נעימה.
פותחים עם ניר בן צבי, מנכ"ל שקוף, גוף תקשורת עצמאי. ניר, שלום.
שלום
אברי,
שלום
למאזינים. שלום, שלום. ואתם עוסקים בהשקפת ההפיכה לשקוף של המנגנונים הממשלתיים למיניהם, ויש לך מה להגיד על נחיצותם ואי נחיצותם של חלק מהמשרדים הממשלתיים, נכון?
כן, בהחלט. אז תראה, כאילו, ברור לכולנו שהממשלה הזו מאוד גדולה, הכי גדולה אי פעם, וקל מאוד לדבר על הבזבוז הכספי הנקודתי, שבזה שיש עוד משרדים ועוד צ'ופרים לכל שר וסגן שר ונהג. אבל מה שאנחנו ניסינו לבדוק ולהבין זה איך המצב הזה פוגע בנו, האזרחים ברמה עמוקה, הרבה מעבר לכסף הנקודתי. עכשיו, דרך אחד שעשינו את זה, עשינו השוואה בינלאומית מול 14 מדינות ברחבי העולם, חלקן מעצמות, כמו ארצות הברית ורוסיה, ורובן מדינות דומות בגודל לישראל, הולנד ודנמרק, דמוקרטיות אירופאיות. קודם כל בדקנו מה מהמשרדים שקיימים, אלה מהמשרדים שקיימים בישראל, פשוט פיקציה, לא קיימים ברמה עולמית. אז לדוגמה...
זה עדיין, אגב, זה שיש, זה שאין, זה שיש משרד, נגיד, כמו המשרד לשיתוף פעולה אזורי, שאין אותו במקום אחר בעולם, זה עדיין לא אומר שלא צריך אותו, ייתכן שיש לנו תנאים מיוחדים שמחייבים שיתוף פעולה אזורי.
בהחלט, גם התייחסנו לזה, כן, נניח משרד העלייה והקליטה, זה דוגמה קלאסית, ישראל, מדינת עולים ויהודים מכל העולם.
למרות שמשרד הגירה בכל מדינה אחרת הוא שווה ערך ותפקיד והוא ראוי.
נכון, אז בנורווגיה יש מדינה, יש משרד לענייני פליטים, שזה, אתה יודע, קצת זווית אחרת. אבל יש דברים שהם מאוד בוטים, נניח משרד מודיעין, משרד עניינים אסטרטגיים פשוט לא קיימים באף אחת מהמדינות שבדקנו, כי פשוט התפקיד שלהם הוא בתוך משרד הביטחון. דוגמה אחרת היא משרד כמו משרד המדע, שהוא קיים ברוב המדינות, הוא פשוט חלק ממשרד החינוך. זה שר החינוך והמדע, אין בדרך כלל הפרדה.
והתרבות והספורט, כלומר אלה תחומים שכולם נקראו, ועכשיו גם ההשכלה הגבוהה, ואחר כך גם יקחו את החו וישאירו רק את הינוך, נראה.
כן, ויש עוד הרבה דוגמאות, אצלנו נניח משרד החוץ הוא גם שיתוף פעולה אזורי, גם משרד התפוצות, גם נושאים אסטרטגיים, גם הסברה וגם משרד החוץ בעצם מפוצל לחמישה משרדים שונים, ואני אתן אולי עוד זווית למשהו שעושים אצלנו אחרת מהעולם, זה משרד התקשורת, שזה זווית מעניין כי אנחנו לוקחים אותו כאיזה משרד מובן מאליו ומאוד חשוב, אבל בעצם הוא קיים כמשרד פוליטי רק בשתיים מהמדינות שבדקנו מתוך ה-14, ביתר המדינות זה רשות ציבורית עצמאית, נפרדת, לא פוליטית, שמטפלת ברגולציה של תקשורת, זה עוד דוגמה לבזבוז. ישנן כל מיני הצעות שונות, היה אפילו דוח ממשלתי שאומץ בעבר בנושא, מדובר על הצורך הפרקטי הוא בערך, בוא נגיד, בין 16 ל-20 משרדים, זה בעצם מה שאמור להיות. בטח לא 36 או 37. וזה ברמה הטקטית, אבל השאלה היא בעצם, למה אכפת לנו? ואני חושב שמה שיותר גרוע, מעבר לניקור הזה בתקופה של משבר כלכלי, אתה יודע, לראות 37 שרים כשיש מיליון מובטלים, אני רוצה להעלות פה שתי בעיות שהן יותר חמורות ופוגעות בנו ביום-יום. אחת, כשיש יותר מ-50 חברי ממשלה, זה אומר שכמעט לא נשארים חברי כנסת מהקואליציה.
כן.
עכשיו, העבודה היומיומית שמשפיעה על החיים של רובנו קורית בכנסת, בוועדות. ובדיונים משמעותיים מגיעים אנשים, דנים, בונים חוקים, מתכננים תקנות, מעבירים תקציבים. הקואליציה אין לחברי כנסת לשלוח לדיונים האלה, הם פשוט יהיו רובוטים. ילכו מחדר לחדר, יצביעו כמו שאמרו להם, ושום דיון לא ישתתפו, לא ידברו, ובעצם תרפות כמעט מוחלט של עבודת הכנסת. וזווית נוספת היא משרדי הממשלה עצמה, אם ניקח את אלקין עכשיו ושר המים, טוויטר מאוד נהנה מהדבר הזה, אבל רשות המים היא רשות משמעותית. דמיין את הבן אדם שאחראי על הרשות הזו, אומרים לו מחר בבוקר, אתה עובר בניין ואתה מדווח למישהו אחר.
כן.
עכשיו זה זוי, זה כמו שיקחו את התוכנית שלך ויעבירו אותה מחר לרשת ב' ומחרותיים יעבירו אותה ל-103 FM.
גם טוב.
כאילו שאתה, אפשר לזרוק אותך ממקום למקום ושתדווח למישהו אחר ותמשיך לעשות את עבודתך. והבירוקרטיה שזה יוצר והבלבול שזה יוצר אצל אנשים הוא אדיר, וזו כנראה עכשיו הפגיעה הכי גדולה שקשה מאוד לקמת אותה בכסף, אבל אנחנו נשלם עליה.
בסדר, השאלה היא מה, אתה יודע, זה שנשלם עליה זה ברור, השאלה היא תמיד מה האלטרנטיבה, האם הייתה אלטרנטיבה וכמה היא הייתה עולה. וכאשר אנחנו לוקחים כעובדה את זה שהבסיס להכל הוא המשך שלטונו של בנימין נתניהו, והכל אמור להתיישר לפי זה, אז השאלה כמה עולה כל אלטרנטיבה. וכרגע, כנראה זו האלטרנטיבה הכי זולה, עם כמה שהיא יקרה.
אז ברשותך אני אגיד משהו על זה. אני שומע את הטענה הזו, כן, שהאלטרנטיבה הייתה בחירות רביעיות בתקופת קורונה, וזה במשבר כלכלי, זה באמת קטסטרופה. אבל בואו נשאל את עצמנו, הנבחרי ציבור, הפוליטיקאים, שאמורים לעבוד בשבילנו, בשביל האזרחים, הם לא היו מסוגלים להקים ממשלה עם פחות שרים? ולנהל ממשלה יותר יעילה? הם באמת לא יכל לקום אף צדיק בסדום ולהגיד, וואלה, אני לא צריך את הכיבודים האלה. תנו לי לעבוד בשביל הציבור, תבטלו את המשרד שלי, תאחדו אותו עם מי שצריך להיות. אף אחד לא קם ועשה את זה.
אומר זאת כך, כאשר לאורך שנים אתה ממנה אנשים תחתיך, התכונה המרכזית שלהם הם שהם לעולם לא יוכלו להאפיל עליך בתכונותיהם, אז ברור שאתה כל הזמן צריך גם לשמר את האגו שלהם, כי זה שם המשחק.
טוב, כאן נכנס לעולם הפרשנות, אנחנו בשקוף מתעסקים בעובדות. זה העולם שלנו. אני רק מביא את הנתונים ואת ההוויה כמו שאני רואה אותם.
בסדר גמור. ניר בן צבי, שקוף, גוף תקשורת עצמאי, וחשוב מאוד. תודה רבה רבה לך.